בואו נדבר על דירה להשקעה. הנה סיפור אמיתי. דיברתי עם זוג שרוצה לקנות דירה מקבלן ב2 מיליון שקלים. הם יביאו הון עצמי של 500,000, כלומר, ייקחו משכנתה של 1.5 מיליון. עכשיו, הם יצטרכו להביא יותר מ500,000, ונדבר על זה, אבל המשכנתה שהם לוקחים זה המקסימום, 75% משווי הדירה. והדירה היא להשקעה, כלומר, הם יזכירו אותה. מה הסחירות שהם יקבלו? הם העריכו אותה באזור ה-5,000 שקל לחודש. אחלה, יש לנו את הנתונים, יש סיפור אמיתי. בואו נעבור ביחד ונראה מה הפרמטרים לבחינת ההשקעה הזאת. דירה להשקעה, פרק 39, הכסף של החיים עצמם. אני תומר ורון, מתחילים. אוקיי, אז נדלן ודירות להשקעה, וזה משהו שכנראה תמיד עלה בשיחות סלון, נכון? של וואו, בוא נקנה דירה להשקעה, זה תמיד תמיד רווחי. והאמת היא שזה יכול להיות מאוד רווחי, ויכול להיות שלפעמים פחות. אז נסתכל פה עכשיו. אגב, סיפור ספציפי, כן? מה שאנחנו נראה פה זה לא אומר שכן, זה לא אומר שלא. אנחנו פשוט ננסה לנתח ביחד, ואז אתם תיקחו את זה ותעשו מה שצריך, ולא רק לקחת את השורה התחתונה מהדוגמה הספציפית הזאת. אז קודם כל נעשה איזה אישור קו כשמתחילים, ולגבי משכנתה, אם אנחנו קונים דירה ראשונה, אנחנו יכולים לקחת 75% מימון. אוקיי, קניתי דירה במיליון כדי שיהיה עגול, מקסימום שאני יכול לקחת, זה 750,000 שקל. אחלה. זה שהרגולציה מאפשרת 75%, זה לא אומר כמובן שהבנקים חייבים לאשר את זה, זה תלוי גם ביכולת ההחזר ובדברים אחרים. כשאנחנו קונים דירה ראשונה ומזכירים אותה, זה עדיין דירה ראשונה, למרות שמבחינתנו זה דירה להשקעה, אוקיי? אז עדיין אפשר לקחת 75%, ועל דירה ראשונה יש בעצם פטור ממס רכישה עד בערך 2 מיליון שקלים, אוקיי, אז אם קניתי דירה ב2 מיליון, תכלס אני לא משלם מס רכישה, אגב אם קניתי דירה, כן, גם אם זו הדירה היחידה וקניתי אותה ב3 מיליון, אני כן אשלם, ואם זו הדירה היחידה שלי, גם במחירה, אז אין לי מס. עכשיו תחשבו על זה רגע, יש לי דירה שקניתי אותה ב2 מיליון, אני מוכר אותה ב, לא יודע מה, 2.5 מיליון, על החצי מיליון הזה, הרווח, השבח של הדירה, מה שנקרא, אני לא אשלם מס. אם הייתי עושה את זה בעולם ההשקעות, הייתי משקיע 2 מיליון שקלים, מושך אחרי כמה שנים ב2.5 מיליון, היו באים ואומרים, אופ, 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 מס רווחי הון, בוא תשלם, 25% ברוב המקרים, ריאלי, מעל האינפלציה, אוקיי? אז כבר יש לנו פה יתרונות. אגב, אם זו דירה שנייה, כלומר, יש לי דירה ואני רוכש את דירתי השנייה, אני כבר לא יכול לקחת 75%, אני אקח מקסימום 50%. 50% זה מה שהרגולציה מאפשרת, וכאן גם סיפור המס הוא שונה. מאז 2015, אם אני זוכר נכון, כחלון מעלה את מס הרכישה ל-8%, הייתה איזו אפיזודה קטנה שזה ירד בקורונה, אבל זה עדיין עומד עכשיו, נכון לפרק זה, אפריל 2024, על 8% מהשקל הראשון. כלומר, קניתי דירה ב2 מיליון, וזו דירתי השנייה. קודם כל, אני יכול לקחת פחות משכנתה, כלומר, אני צריך להביא יותר הון עצמי מהבית. ודבר שני, יש לי פה 160,000 שקל מס רכישה. והאמת, זה לא הכל, כי כשאני אמכור אותה והיא דירתי השנייה, אז יהיה לי גם מס שבח, מס על הרווח שהדירה הזאת עשתה, זה חישוב קצת שונה מכמו ב... אפשר להגיד בשוק ההון, אבל עדיין בשביל הפשטות 25% בעצם על הרווח של הדירה, וזה כמובן משנה את התמונה בצורה משמעותית. כשאנחנו קונים דירה, אנחנו גם תמיד צריכים לזכור, לא משנה דירה ראשונה, בטח אם זה שנייה, שהמחיר של הדירה זה לא המחיר העסקה, אוקיי? כי כשאני בא, אתם יודעים, סתם אני אומר לקנות חולצה, אוקיי, נכנסתי לחנות, אני מסתכל על חולצה, אני רואה שרשום על החולצה 100 שקלים, אני הולך לקופה, משלם 100 שקלים, החולצה שלי. כשאני רואה על הדירה 2 מיליון שקלים, זה לא שאני הולך לקופה, במרכאות כפולות, ומשלם 2 מיליון, והדירה שלי. יכול להיות שיש תיווך, ואיפה עורך דין, ואולי יועץ משכנתה, וטוב, במקרה הזה אין מס רכישה, בדוגמה שלנו, כי זה דירה ראשונה עד 2 מיליון, אבל כן, הרבה פעמים יש מס רכישה, צריך לקחת את זה בחשבון. ועוד לא דיברנו על איזה שיפוצון קטן שלפעמים צריך, או אם זו דירה מקבלן, אז לפעמים מדד תשומות הבנייה, ולפעמים לשים מזגנים, ובכלל, כשמקבלים את הדירה, רגע להבזר אותה. הרבה, הרבה, הרבה דברים, וכאן הרבה פעמים מפספסים, אוקיי? אז חייבים לקחת את זה בחשבון. אני, בואו נניח שבדוגמה שלנו יש פה 100,000 שקל עלויות נלוות. לא איזה משהו מטורף, כי מספיק שיש תיווך ומספיק שיש כל מיני דברים כאלה, וכן, 100,000 שקל עלויות נלוות. כלומר, במקרה שלנו, בדוגמה הזאת, הזוג בעצם עלות עסקה של 2.1 מיליון, הם בעצם לוקחים 1.5 מיליון משכנתה, שוב, זה המקסימום, הבנק נותן לנו ממחיר הדירה מקסימום, לא כולל העלויות הנלוות, ולכן 2 מיליון, 75% זה 1.5 מיליון, אבל עלות העסקה היא 2.1, אז הם צריכים להביא 600,000 מהבית, אוקיי? ככה בעצם אנחנו כבר מתחילים. ובואו נסתכל עכשיו על כמה פרמטרים כדי לבחון את העסקה הזאת. אז הפרמטר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם התשואה מול הריבית. מה זה אומר תשואה? אנחנו לוקחים את הסחירות, אוקיי? נכפיל אותה ב-11 חודשים. למה דווקא 11? אולי חישוב נכון יותר, כן? כאילו לכפול את זה כפול 12, זה אומר שתמיד כל ה-12 ייכנסו אלינו, ולא נצטרך להוציא שום דבר על הדירה, אבל אתם יודעים איך זה רגע פה, לא יודע מה, שבועיים, חודש, הדירה עמדה ריקה בין הסוחרים, לפעמים המזגן הלך, לפעמים היינו צריכים איזה תיקון קטן, יותר נכון להכפיל את זה ב-11, אגב, יש גם אנשים שאומרים 10, 10.5, זה בעצם כבר תלוי לגמרי בכם, אני חושב ש-11 זה מספיק טוב, זה מניח שכל שנה, חודש אחד, הסחירות הולכת על זה שהדירה ריקה, או על תחזוקה, או לא יודע מה. אז אני מזכיר, במקרה שלנו הם העריכו סחירות של 5,000, ולכן זה יוצא כפול 11, 55,000 שקלים. בואו נחלק את זה ב-2 מיליון, 55 חלקי 2 מיליון, יוצא סדר גודל של 2.7%. אוקיי? זאת, אפשר להגיד, התשואה השוטפת, תשואת הזכירות. מה שהנכס הזה יודע לייצר. לא משנה עוד איך מימנתי את זה, לא משנה, זה מה שהוא יודע לייצר. עכשיו, רגע, בוא נשווה את זה באמת לעלות המימון שאנחנו לוקחים. הריבית על המשכנתא היום, שוב, אפריל 24, גבוהה יותר מתשואת הזכירות במקרה הזה. אגב, ברוב המקרים. היא עומדת על בערך, בוא נגיד, 4.5% ריבית מול 2.7, לכן, תחשבו רגע באמת מה זה אומר. זה אומר שאני קניתי דירה ב-2 מיליון, שמתי כסף שלי, הלכתי, לקחתי כסף של מישהו אחר, של הבנק, שילמתי עליו 4.5%, שמתי אותו בנכס שיודע לייצר 2.7%. אוקיי? אין בזה הרבה היגיון, תכלס. האם זה אומר שזו עסקה רעה? לא, לא אמרתי, אבל צריכים להבין שזאת נקודת הפתיחה. ולהבין שמרבית הרווח, אם יהיה, הוא בעצם עליית ערך. עכשיו צריך לדבר על עליית ערך. האם אנחנו בטוחים בעסקה הזאת? האם, אתם יודעים, אני רואה היום הרבה סיסמאות ודברים לקנות מתחת למחיר השוק, כאילו זה אחלה. פשוט צריך באמת לדעת שעושים את זה. אז אם אנחנו בטוחים בזה, אוקיי, יכול להיות שזה טוב. אבל אנחנו נכנסים לעסקה שאנחנו מאוד 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 חשופים ותלויים בעליית ערך. אין פה איזשהו משהו שיודע גם לייצר את זה באופן שוטף. ואתם יודעים, יש תפיסה שהמחירים רק עולים, יכול להיות, אוקיי? חשוב להגיד שהיו תקופות שהיו גם ירידות, כן, ניקח את, לא יודע מה, סוף שנות ה-90, איפשהו נובמבר 99 עד סוף 2004, כן, ירידה של, ירידה דו ספרתית במחירים. אז הנה, כבר דוגמה, כן, צריך להכיר. האם אני חושב שבטווח הארוך המחירים יעלו? כן, אחלה. אבל לא נראה לי שזה באמת השאלה. השאלה היא מה יקרה פה בחמש שנים הקרובות, בשבע שנים הקרובות, אוקיי? כי אנחנו קונים דירה להשקעה, וכנראה שזה פחות או יותר הטווח שנהיה עם הדירה. שוב, אם אתם חושבים שאתם היום קונים דירה ל-20 שנה, אוקיי, יכול להיות שהחישוב פה יהיה אחרת. אני הרבה פעמים רואה זוגות שקונים דירות להשקעה כמקפצה אחרי זה לדירה משלהם, כמשהו ביניים עד ש, ולכן אני מניח איזשהו טווח כזה, אבל כמובן, כל אחד עם העסקה שלו. עכשיו, אני יודע שתמיד אומרים שאם יבנו המחירים ירדו, ובסדר, זה נכון, בסוף היצע וביקוש, אבל יש גם נתון אחר שיכול להוביל לירידות מחירים, וזה בעצם אבטלה, זה יכול להיות game changer, זה מה שקרה אגב בתחילת שנות ה-2000, עם אינטיפאדה ומיתון, עם המינוף הגבוה של היום, זה יכול להיות גם קטלני יותר, בסוף היום משכנתה ממוצעת היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה ב-2000, תחילות שנות ה-2000, היום אנחנו מדברים על סדר גודל של מיליון שקל משכנתה ממוצעת, רמת המינוף הממוצעת עומדת בערך על 55%, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שלוקחים כבר מעל 60%, אוקיי? אז ממש לא בא להפחיד, רק לא להגיד עליית ערך כמילת קסם. כן, יכול להיות בהחלט שיהיו פה אחלה עליות ערך, והמחירים ימשיכו את הריצה המטורפת שהם עשו בה, לא יודע מה, בעשור האחרון, ב-15 שנה האחרונות, ויכול להיות שגם לא, או שפחות, אוקיי? אז דיברנו פה על פרמטר אחד, תשואה מול ריבית, הוא לא, מבחינתי, לא פרמטר שפוסל, לא נלך רק לפיו, אבל הוא כבר נותן לנו איזשהו כיוון, להבין רגע איפה אנחנו עומדים, ועד כמה אנחנו חשופים לעליית ערך. והפרמטר השני, המשלים שלו, לא יודע, להגיד, באמת כאילו צריך בסוף להסתכל גם על שניהם, זה לא רק האחוזים. זה לא רק ה-4.5 מול ה-2.7, אלא זה גם תכלס, כסף, אוקיי? זה נקרא לזה הפרמטר התזרימי. כי אתם יודעים, עצם זה שהריבית על המשכנתה גבוהה יותר, ועצם זה שאנחנו לוקחים היום משכנתאות גדולות יותר, הנה בדוגמה הזאת 1.5 מיליון, זה יוצר הרבה פעמים מציאות שההחזר משכנתה גבוה יותר מהסחירות שמתקבלת, אוקיי? לפעמים גם בצורה משמעותית. עכשיו, הרבה פעמים אוהבים להגיד, כן, מה, אתה קונה דירה, הסוחרים משלמים את המשכנתה, איזה יופי, אבל צריך לראות אם זה באמת ככה. ובהרבה מקרים זה כבר לא back to back, back to back מבחינת הסחירות ותשלום המשכנתה. אוקיי, אז מה המשמעות? אנחנו שמנו 500 טלפון עצמי, 100 אלף עוד עלויות נלוות, אוקיי? אז בעצם הוצאנו מהכיס 600 אלף שקל, ואז כל חודש אנחנו שמים עוד 3,000 שקל. למה 3,000? 1.5 מיליון משכנתה, שוב עשיתי את זה מאוד מאוד גס, תלוי איזה משכנתה, תלוי איזה מסלולים, תלוי לכמה זמן, אבל סדר גודל של, אפשר לנוע בין 7,900 ל-8,300, לא יודע, משהו כזה, לא, 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 עכשיו לא צריך להתאפס למספר המדויק, בוא נגיד שהם משלמו 8,100, אוקיי? ושוב, הם משלמים 8,100 כל חודש, ומקבלים שכירות של 5,000. אז הם מוציאים מהכיס כל חודש עוד 3,000 שקל. עכשיו, עוד לפני שנדבר על כדאיות כלכלית, האם זה אפשרי? תזרימית, כן? עכשיו, במקרה, הנה, של הדוגמה שלנו, זה היה ממש לחוץ. הם מצליחים היום לחסוך כל חודש באזור ה-2,100, אפילו די מדויק, כי זה היה בהוראת קבע, מה שנותן לנו קצת גם ביטחון לגבי יכולת החיסכון, אבל כאן אנחנו מדברים על 3,300. זה אפשרי? יש מצב שהם ילחצו, בעצם לוחצים את התזרים כאן לגמרי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כלומר לא להסתכל עכשיו, אוקיי, הנה סבבה, ואנחנו נקבל שכירות, מה זה עושה גם ביום יום, בסוף זה השקעה שעשינו, למה שנלחץ את עצמנו עכשיו ביום יום, אלא אם כן, שוב, זה מאוד חשוב לנו, וזה בעצם הדרך שלנו שאנחנו מאמינים שתיתן לנו את הצמיחה, את הקפיצה, אחלה. אבל כן, צריך להסתכל על בעצם על העלות התזרימית הזאת, על ההשפעה התזרימית. ועצם זה שאנחנו מוציאים עכשיו גם כל חודש 300 מהכיס, זה אומר שאנחנו ממש כבר רגישים לעליית ערך. כי תחשבו על זה רגע, שוב, שמתי 600 אלף, ולאורך התקופה הוצאתי עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, אז זה לא שאם המחיר יישאר אותו דבר, אז אחלה, אני מרוויח. זה כבר לא החישוב. זה בעצם אני אומר, אני חייב פה עליית ערך כדי להחזיר גם את כל מה ששמתי לאורך התקופה. והנה, בדוגמה שלנו, נניח הם מכרו את הדירה ב-2, בואו נשחק קצת עם המספרים, 2,170 כזה, כן? 2,170. מה זה אומר? זה אומר שהם די בברייק איבן. אז המחיר של הדירה עלה בערך ב1.5%, 1.6% כל שנה. תגידו קצת, תגידו הרבה, אוקיי, אבל זה רק כדי להבין בעצם איפה הנקודה שלנו של הברייק איבן. והנה, 1.5% עלייה שנתית של מחיר הדירה. עכשיו שימו לב, גם מה בעצם אמרנו? אמרנו שהם שמו 600 אלף שקל, ובואו נניח באמת, אגב, כאן הנחתי את זה בעוד 5 שנים, אם הם מוכרים את הדירה בעוד 5 שנים ב-2,170, זה אומר עליית ערך בערך של 1.6%, ניקיתי את המשכנתא שנשארה, תכלס כמה כסף נשאר להם ביד, מול כמה כסף הם שמו, זה האחוזי תשואה בעצם שעשיתי, זה לא הכי מדויק, זה מספיק טוב לחישוב שלנו, ובעצם ראינו שככה הם בברייק איבן, אוקיי? מה עכשיו אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אוקיי, הם באו עם 600 אלף לעסקה, אנחנו לקחנו פה פרק זמן של 5 שנים, ואני אפילו כרגע לא לוקח תשואה, אבל אמרנו שהם שמו כל חודש 300, תכלס לאורך החמש שנים האלה הם הוציאו מהכיס 780-790 אלף שקל, אוקיי? את זה אנחנו צריכים להבין, זה לא רק ה-600 אלף, אם שמתי כל חודש עוד 300, אז אני צריך לקחת את זה גם בחשבון, ולכן כשאני אומר בעוד 5 שנים, אני מוכר ב-2,170 ומסלק את המשכנתא, אני נשאר בעצם עם 800 אלף ביד, שזה מה שהייתי עושה עם רק 300 בהפקדה ללא תשואה. זה אפילו הייתי אומר, אתם יודעים, חישוב מאוד 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 מוטה לטובת הנדלן. אם אני בא ואומר, טוב, על ה-300 אלף ועל ה-600 אלף, אני יכול היום לשים את זה ב, לא יודע מה, בפיקדון, בקרן כספית, לעשות 3-4%, אז אני כבר מגיע לאזור ה-930 אלף, אוקיי? ואז כדי להגיע לדבר כזה, זה אומר שאני בעצם צריך למכור את הדירה באזור ה-2,280, אוקיי? 2,280 בעוד 5 שנים. מה זה אומר? זה אומר שעשיתי פה בעצם עליית ערך של בערך 2.7-2.8% שנתי. כבר לא הייתי אומר שזה קצת, להניח עלייה של כמעט 3% שנתי. זה כבר הנחה שאפשר לעבוד איתה ברמת התרחיש הריאלי אופטימי, כן? לא הייתי בונה פה אקסלים על עלייה של דירה של 10%, אז פתאום מה אנחנו אומרים פה? בוא ננקה, כי נתתי פה מלא מספרים ומלא, אני עושה את זה גם תוך כדי שאני מדבר איתכם, כן? זה פרק כזה פרי סטייל, אבל בוא ננקה את כל המספרים, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שקנינו דירה להשקעה, אתם יודעים, עם כל מה שמתלווה לזה, הרבה מאוד רגש, הרבה מאוד בלגן, וללכת למצוא את הדירה ומסע ומתן, ומשאבים של זמן ואנרגיות, ולפעמים, יואו, איך הוא זה, ובסוף הוא לא הסכים לרדת, באמת הרבה מאוד גם חייבים להגיד גם הרבה מאוד רגש מתלווה לדבר הזה, גם אם זה דירה להשקעה ואנחנו הכי קרים לגבי זה, אין מה לעשות, בסוף זה מסע ומתן וזה לקנות מאנשים. אז שמנו 600 אלף שקל, אחרי שהקדשנו הרבה זמן, הרבה רגש, הרבה מחשבה, הלכנו לבנקים, עשינו מסע ומתן על המשכנתא, שמנו כל חודש עוד 300, אוקיי? ובסוף בעוד 5 שנים, מכרנו, אחלה, מכרנו ב-2,280, 2,300, זה 2.7-2.8% עלייה שנתית, נראה לי תרחיש סבבה, ובעצם הגענו לאיפה שהיינו מגיעים, אם פשוט היינו לוקחים את הכסף בלי כל התררם של לחפש ולראות ולהגיע ראשונים ולדבר עם המוכר ולנסות להוריד אותו קצת והמתווך והעורך דין וכן לחתום על החוזה הזה או לא, יש שם איזה סעיף שאנחנו לא אוהבים, מה זה אומר בכלל? היינו מגיעים, לוקחים את הכסף, שמים באיזה קרן כספית פיקדון, ומגיעים די לאותו דבר, אוקיי? עכשיו, שוב, אני לא רוצה להגיד כן או לא, תבואו, תגידו אולי בצדק כן, בינתיים יכול להיות שהריבית של הפיקדון או של הקרן כספית תרד, אז לא היינו מגיעים לאותו דבר, יכול להיות, אחלה, אז אולי אנחנו שמים את זה במשהו טיפה יותר מסוכן, לא יודע מה, איזה קרן אגחית כזאת של מדינה, וכן עושים את ה-3-4%, אבל אלה המספרים, ואנחנו צריכים להכיר אותם. ואם, שוב, אם אנחנו מאמינים שהדירה הזאת ספציפית תעלה בהרבה יותר מ-3% בשנה, ותקפוץ, כי תראו, אם אני מוכר את זה בעוד 5 שנים, אם קניתי ב-2 מיליון, ואני מוכר ב-2.5, אוקיי, אז אני פתאום מדבר פה על תשואה, על ההון, כן? על כמה שמתי, 600,000, ניקיתי משכנתה, ניקיתי הכל, כולל כל הסכומים ששמתי כל חודש, אוקיי, וואלה, אני יוצא בסוף עם איזה 8% על ההון, כבר סכומים מאוד יפים. יכול להיות שעדיין תגידו, אבל אם שמים את זה במחקה מדד, והכי פשוט, בעלויות נמוכות, אתה גם עושה 8%. אוקיי, שוב, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, איפה התנודתיות בדרך, בטח אם אנחנו מדברים על 5 שנים, אף אחד לא יכול להבטיח את זה, בפרק זמן ארוך זה כבר סיפור אחר אולי, אבל אני לא בא עכשיו להגיד, זה כן, זה לא. כאילו, אל תיקחו את הפרק לשם, תיקחו את זה פשוט, לבחון את המילת קסם הזאת, של דירה להשקעה, בעיניים קצת אחרות, בפרמטרים. אז דיברנו על תשואה מול ריבית, דיברנו על הפרמטר התזרימי, בואו נדבר, אגב, אתם יודעים מה שנייה לפני, גם כשאנחנו מדברים על פרמטר תזרימי, חשוב מאוד להגיד, שגם על הסחירות שלנו, מעל סכום מסוים, יכול להיות מס. כמובן, אם אנחנו אנשים מדווחים ושומרי חוק, אנחנו נשלם את המס הזה, היום זה מעל 5,650 סדר גודל, כלומר אם הסחירות שלי היא מעל 5,650, או ב-2023 עבר חוק שאם זו הדירה היחידה שלי שאני מזכיר אותה, אבל אני בעצמי סוחר, אז אפשר בעצם לקזז את זה מול הסחירות, ואז דווקא יכול להיות שכאילו תשלום המס יורד, אפילו מתבטל, יש לזה כל מיני סייגים, אבל בכל מקרה, יכול מאוד להיות שגם הסחירות שאנחנו מקבלים, לא בדוגמה הזאת, כי בדוגמה הזאת גם ככה דיברנו על סחירות של 5, ואמרנו שעד 5,650 זה גם ככה פטור, אבל כן, ראיתי גם דוגמאות של סחירויות של 7, 8, 9, ואז בדירה להשקעה, ואז גם צריך לחשוב, אוקיי, יכול להיות שמתוך הסחירות מורידים בערך 10%, שוב, תלוי באיזה מסלול מס בוחרים, ואז זה לא שאנחנו עושים 9 או 8 כפול 11 זה 88, אתה פתאום אומר 7,200 כפול 11, זה מאוד משמעותי לפעמים בניתוח של עסקה. אז אחלה, זה נקודה מאוד חשובה, דיברנו על הפרמטר התזרימי, דיברנו על הפרמטר של סחירות מול ריבית המשכנתה, עוד מילה אחת, התמונה הזאת כמובן יכולה להשתנות אם מביאים יותר עון עצמי. ואז המשכנתא קטנה, ואז שוב, בתנאים כאלה ואחרים, היא כן יכולה להתכנס לבק-טו-בק, ואז אולי גם המספרים שונים. אבל כמובן שאז גם צריך לקחת בחשבון שהשכבנו יותר כסף כהון עצמי בקירות, בבטון, ואז יש פה שאלה של תשואה אלטרנטיבית, והאם היא מכסה את מה שאולי הייתי יכול לעשות. אז דיברתי פה בינתיים על שני פרמטרים, אני מדבר רק על הפרמטר השלישי, שהוא מאוד 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 רלוונטי לעסקאות מחיר למשתכן, לעסקאות הרבה פעמים מקבלן, שזה בעצם שאלת הזמן. מתי הדירה תהיה מוכנה? אוקיי, אנחנו עשינו את כל החישובים עכשיו, כן, והם לוקחים משכנתה, והם משלמים עליה 8, אבל הם קיבלו שכירות של 5, כאילו זה קורה מחר. מה קורה הרבה פעמים במחיר למשתכן? אתה חותם על החוזה, אתה משלם תוך חודש וחצי 20% ממחיר הדירה, ואז כל כמה חודשים אתה צריך להתחיל לשלם עוד 10%, עוד 10%, לפעמים על פני 3 שנים, אוקיי? עכשיו, עוד 10% ועוד 10% הרבה פעמים מגיעים ממשכנתה. כלומר, אתה מתחיל לשלם משכנתה, אבל עדיין אין לך שכירות מול זה. אז אם זה לפרק זמן, לא יודע מה, של חצי שנה, שנה, הרבה פעמים אפשר להגדיל טיפת המשכנתה, להשאיר לנו קצת יותר הון עצמי שיכול לספוג את הדבר הזה, יכול להיות שלפעמים תזרימית אפשר לאכול את הדבר הזה, ולשלם גם שכירות וגם חלק מהמשכנתה, למרות שאין לנו כרגע את השכירות שאנחנו אמורים לקבל מהדירה הזאת שברגע שנכניס סוחרים. אבל הרבה פעמים, שוב, זה לוקח זמן. אני ראיתי הרבה מקרים, שוב, הרבה במחיר למשתכן, שגם ככה מגיעים לזה מאוד מתוחים, וגייסנו את ההון העצמי והכל, והדירה תהיה מוכנה בעוד 2.5 שנים. ואתה צריך בינתיים, במשך 2.5 שנים, להתמודד גם עם השכירות שאתה משלם, וגם עם משכנתה שהולכת וגדלה, כי כל כמה חודשים לוקחים עוד 10% ועוד 10%, אז כל דבר כזה מגדיל את ההחזר החודשי, והרבה פעמים זה הופך להיות לחוץ. ואז נכון, יש גרייס, אבל בריביות של היום זה לא שזה מוריד את ההחזר בצורה משמעותית, אז זה משהו שחייבים לקחת אותו בחשבון. לפעמים הוא גם יכול להוריד עסקה, כן. כי אם מאוד קשה לנו תזרימית, איך אפשר לגשר על זה? שוב, לפעמים יש כל מיני כלים לגשר על זה, לקחת קצת יותר משכנתה ולהשאיר לנו הון עצמי שעליו אנחנו נשענים תוך כדי התשלום, אבל גם את זה כמובן צריך לתמחר במספרים, אוקיי? ואגב, איזשהו טיפ אפשר להגיד מאוד כללי, הלכתם, קניתם את הדירה, ראיתם שזה שווה דירה להשקעה מעולה, שימו כסף בצד בין, לא יודע מה, 3, 4, 6 חודשי משכנתה, בצד. מה זה בצד? שוב, זה לא שהיום אתם חייבים לשים את זה בעו"ש, שמים את זה באיזה משהו בסיכון מאוד נמוך, איזה קרן כספית עושה את ה3%, אחלה, זה לא המטרה של הכסף עכשיו לגדול ולצמוח, אלא, וואלה, עכשיו אנחנו לא עובדים איזה חודש-חודשיים, יש לנו לשלם את המשכנתה, עכשיו הדירה ריקה, ואין לנו את התקבולים שהדירה הזאת יודעת לתת, אנחנו יכולים לשלם את המשכנתה. אז אני חושב שבמינימום 3 חודשי משכנתה, סופר קריטי, סופר חשוב, זה בסוף לא כסף גדול של, אתם יודעים, מאות אלפי שקלים, וזה נותן הרבה שקט, הרבה ביטחון לצלוח את הדבר הזה. צריך לזכור, זו עסקה, זה השקעה שיש בה התחייבות, ואנחנו צריכים גם לדעת להסתכל על הסיכונים, ולראות איך עושים את זה. אז עכשיו עולה השאלה, אז תגיד, זה טוב או לא טוב? ואמרתי לכם כמה פעמים במהלך הפרק, אני לא פה בשביל להגיד טוב או לא טוב, אני פה כדי לתת את המשקפיים, רגע גם איך להסתכל על זה. אני חייב להגיד, דיברתי פה מבחינת המשקפיים הכלכליות, הפיננסיות, כן, תשואה מול ריבית, ותזרימי, וכמה זמן, והאם נדע לממן את זה, והאם נדע לגשר את זה, הרבה 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 דברים פיננסיים. בסוף, לקנות דירה, זה הרבה דברים שהם לא פיננסיים. דירה להשקעה, בטח אגב גם דירה למגורים, זה הופך להיות אפילו יותר. ולכן, עם כל הכבוד לאקסל, וכל הכבוד לזה שאפשר לשחק ולבחון, ואני חושב שזה חשוב, חשוב שגם נהיה מודעים למה מניע אותנו. ואם הדבר הזה מספיק חשוב לנו, גם אם זה לא ההשקעה הכלכלית הכי טובה, אפשר לעשות את זה. אני חושב שבדירה להשקעה כנראה זה פחות המקום, כי בסוף זה השקעה. אנחנו צריכים להסתכל על זה כהשקעה, ומה מניב לנו את התשואה הכי טובה. אבל הרבה פעמים זה איזשהו שלב בדרך לדירה למגורים, ואז שוב, למרות שזה לא הצעד הכי כלכלי, זה אולי עוד צעד בדרך ל... כי הרבה יותר קל לפעמים לעבור מדירה לדירה, ולשדרג, ולהוסיף עוד קצת, מאשר להיות לגמרי מחוץ לשוק. הנקודה היא שרק שלא נחשוב שדירה להשקעה זה תמיד משתלם. כמו כל השקעה, זה תלוי באיך נכנסנו אליה, מה תנאי השוק, כמה זמן אנחנו מחזיקים בה, כי אז גם העלויות הנלוות ששמנו הולכות ומצטמצמות, יש יותר סיכוי שתהיה עליית ערך, אז כמה זמן מחזיקים בדירה יכול להיות מאוד משמעותי, אם זה לא עסקאות פליפ ואקזיט מהירות כאלה. זה תלוי בהשלכות התזרימיות של העסקה, האם אנחנו יכולים לעמוד בזה, באיזה עליית ערך נדרשת כדי שהדבר הזה יהיה כדאי. אני חושב שזה נתון, אתם יודעים, הנה פה דיברנו בדוגמה הזאת, שב-1.7 הם ממש בברייק איבן, שזה אפילו לא חישוב נכון, כי אמרנו שאם הייתי לוקח את הכסף, ושם אותו במשהו מאוד 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 סולידי, שוב, בריביות של היום, כן? אני לא, אם יהיה ריביות אחרות בעוד שנתיים, שלוש, יכול להיות שכל הדבר הזה ישתנה, אבל בריביות של היום, שאתה מקבל 3-4% סולידי, אז לא היה בטוח שהדבר, היינו צריכים עליית ערך גבוהה יותר, כדי שהדבר הזה ישתלם. ואגב, זה גם תלוי באם אתם מבינים שזה לא רק השקעה כמו בשוק ההון שקונים וזהו, אלא יש אנשים שגרים בבית, ועכשיו צריך לדאוג, לתקן להם דברים, ואם יש בעיות, ויש לנו אחריות, יש אנשים שגרים בבית. ומצד שני, ברור, אמרנו, יש בדירה ראשונה פטורים ממס, והדבר הזה, בניגוד לשוק ההון, לא ניכנס מדי פעם, כן? חלילה שלא ניכנס כל יום וגם לא כל חודש, אבל שלא ניכנס מדי פעם למערכת מסחר או לאיפה שאנחנו משקיעים ונראה את התנודתיות, זו השקעה קצת יותר סולידית, שיותר יכולה לגרום לנו, מה שנקרא, להיות פחות בסטרס על העליות וירידות. אז יש יתרונות ויש חסרונות, ואני חושב שדיברנו פה על 3-4 פרמטרים שאפשר להסתכל עליהם, ודרכם להתחיל להבין, זה לא איזושהי רשימה סופית, זה כן רשימה חשובה, להתחיל להבין מה הכדאיות הכלכלית של העסקה הזאת, ועליה להלביש כבר דברים אחרים כמו רגש, וכמו הרבה דברים שכבר מחוץ לאקסל. אז זהו, עד כאן להיום, אני אשמח מאוד לשמוע אתכם. בואו תכתבו לי במייל, פה למטה בפרק, אפשר גם להגיב ממש על הפרק בספוטיפיי, תכתבו לי בטוויטר, באינסטגרם, מה חשבתם על הפרק? האם הוא עזר לכם? האם הוא העיר לכם איזשהו זווית אחרת? אנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה פרק עגול, פרק 40, אבל עד כאן פרק 39, אני תומר ורון, היה לי כיף, מקווה שגם לכם נשתמע. איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהאזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.